טוב, שלום. אנחנו בלימוד אתמול התחלנו בבחינה שלנו את מדיניות הפטורים שקיימת בישיבה על שמירות, או בכלל ההבנה של מדיניות של פטורים, ורק זה עקבנו אחרי, הייתי אומר, ההתגלמות של חלק נכבד מהמודלים האלה תוך הסוגיה. אז מה ראינו? ראינו כך, שריש לקיש מדבר בנימה שרבן לא צריכים לתירותה, שזו נימה שרבנן, הם לא זקוקים למוצר הזה, הם לא צרכנים של ביטחון, ולכן הם לא צריכים להשתתף בנטל המימון של הביטחון, מה שממשיך את השפה של הסוגיה הקודמת, שהיא רואה את נטל הביטחון כסוג של אגרה. ומי שיש לו טלוויזיה משלם אגרה טלוויזיה, מי שאין לו טלוויזיה לא משלם אגרה, מי שלא צריך לתירות לא צריך לשלם. אצל רבי יוחנן זיהינו שפה שונה, לא שרבנן מנותקים מתחום הביטחון, אלא שרבנן תורמים לתחום הביטחון לא באמצעות מימון אלא בדרך אחרת. רבנן הם החומה, הם המגדל, הם נוטלים את עול, הם נושאים בעול, סליחה, של הביטחון. אפשר גם לזהות כאן קול שהוא משתבץ בסוגיה הקודמת של בית השער, שהסוגיה בעצם בונה פה תפיסה אחרת של איך יוצרים ביטחון. ביטחון נוצר לא רק על ידי חומות ודלתיים ובריח, אלא ביטחון נוצר גם על ידי חוסן חברתי. ביטחון נוצר על ידי זה שאתה בונה חברה צודקת, בלשון המקראות, אם תשמע בכל השם זה מה שנותן לך ביטחון. יש כאן הצטרפות מובהקת בין השפה הזאת שהתורה היא החומה והמגדל, ביחד עם השפה של הסוגיה הקודמת, שכאמור אומרת אתה צריך חברה שיש בה צעקת אני תשמע, וככה אתה תקנה ביטחון. אני יכול להגיד את התחושה שלי שבשנים האחרונות, עם כל הציפיות לשלום, אני לא מדבר פוליטיקה, אבל החברה הישראלית עברה תהליכים שכאילו קצת ירד לנחישות של של הרצון להילחם למען הקיום שלנו כאן. זה חלק מהרבה תהליכים תרבותיים וחברתיים, חלקם כלל עולמיים וחלקם גם ספציפיים לחברה הישראלית, שהיא קצת התעייפה. וכל אחד רוצה, וזה הלוואי שנזכה לזה, שיעשה לעצמו. הייתה תחושה שזה יוצר גם, זה חלק מהאיום האסטרטגי של היכולת שלנו לשרוד כאן, כי בינתיים אנחנו מוקפים אויבים, וחלק מנכבד מהיכולת שלנו לעמוד הוא לא רק עוד טנקים ועוד חיילים, הוא גם לבנות חברה גם צודקת וגם חברה שמאמינה בזכותה לארץ, שהיא מאמינה במטרה שלמענה היא נלחמת. אני חושב שהיה שיקום של התחושה הזאת בעופרת יצוקה, אולי כבר מלחמת לבנון השנייה, כי אנשים גילו שיש מסירות נפש, אנשים מוכנים לשים את צרכי הכלל מעל השאיפות הפרטיות שלהם, כמה שזה לגיטימי. כן, אבל זה באמת שמקום תורת הביטחון שנבנה בדברי רבי יוחנן אומר, צריך לדעת שאתה רוצה חברה שתהיה בטוחה, אתה חלק מהתורת הביטחון צריכה לכלול שזו תהיה חברה עם תורה, עם תלמידי חכמים. אני אוסיף שלרבי יוחנן בפשטות יש תלמיד חכם מסוג אחר מאשר אצל ריש לקיש. ריש לקיש יותר מדבר על הצדיק לעצמו, בעוד שרבי יוחנן מדבר על תלמיד חכם שהוא מגדל, שהוא לוקח על עצמו אחריות כלפי החברה. וכשהשפות האלה ממשיכות במעבר לחטיבה הבבלית,
אתה מסביר את זה לוגית, שזה הגיוני, שזה לי זה גם מיסטית, כי ככה הם מבינים שתלמידי חכמים עם המגדל.
כן, תשמע, זה פסוקים שכתובים בתורה במפורש. כלומר, אם הזכרנו אתמול ויראה זרעך את שער שונאיו, התורה אומרת ויהיה אם שמוע, אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו, אז מה כתוב? ורדפו חמישה מכם מאה או מאה מכם ומאה ירדפו. כלומר, התורה אומרת את זה במפורש. זה לא אומר, ואני מציע שבשלב הזה בואו לא נתרגם את זה מיידית למסקנות הנגזרות לחברה שלנו. חשבתי להקדיש לשבוע את השיחה יום רביעי יותר להתבוננות בעקבות המפגש עם הרעיונות שעולים במקורות כאן על העיצוב הנכון של דמות תלמיד חכם בחברה אצלנו. ואני אומר באופן כללי, התורה אומרת דברים מאוד מפורשים, שאם אתה רוצה הצלחה במלחמה זה צריך לכלול לא רק כאמור בניין של צבא, זה צריך לכלול גם סייעתא דשמיא, שמיעה בכל השם, זה הכל דברים שכתובים מפורש בתורה. אני אגיד באותה מידה גם שמי שחושב שהוא לא צריך צבא, לדעתי גם לא מקשיב טוב לתנ"ך. וגם כל הסוגיה כאן צריך לקחת בחשבון, אני בכלל לא מדברת שרק נגיד טילים והיא כבר יהיה בסדר. אבל בסופו של דבר בונים לעיר הזאת
חומה.
כן, כלומר, יש פה חומה לעיר הזאת.
זה עיר שיש בה חילונים, אבל עיר
שהיא בלי חילונים.
אני לא יודע אם
חילונים, לא, אבל עיר שהיא כולה בלי חילונים, לא צריך חומה. אני לא יודע. כלומר, פה, לפי הגמרא, אתה פה מעלה את השאלה המתבקשת, ובאמת תלמידי חכמים הם לא צריכים חומה. שאלה נכונה, אני אומר, לפחות
הבת...
כן, אבל לפחות מבחינת הסוגיה, אני אומר, אם נשאל, מה תורת הביטחון של הסוגיה כאן? שמצירה, שאתה יודע, חכמים, הם לא צריכים, או שהם תורמים, אני אומר, כדאי לקחת בחשבון שהסוגיה כן מתארת שיש חומה לעיר. כלומר, זה לא... עכשיו, אתה אומר, האם באופן האידיאלי, מי ייתן כל עם השם נביאים, אם אנחנו נלך לדרשה עכשיו, של הבבלים פה, כן, עם... בנביאי, כן? שמה הייתה הדרשה? איתנו כולם, כולו אתה הקבצם, כלומר... לו כולם תלמידי חכמים, כולם יודעים את כל התורה כולה, כולם כל היום עוסקים בתורה, כן? האם אז לא היה צריך בכלל חומות? יכול להיות. דבר אחד ברור, שהסוגיה מקבלת קודם כל כעובדה שיש פורענות בעולם. הסוגיה לא אומרת אין פורענות. יכול להיות שהיא, לא יכול להיות, היא מאשימה את עמי הארץ בפורענות, אבל הפורענות קיימת. הייתי אומר כך, גם תלמיד חכם שאומר רבנן לא צריך נתירותא, צריך, אני לפחות מאמין שצריך להבדיל בין המציאות האידיאלית שאולי לא היו פורנויות, אבל גם החכם חי בתוך עולם הפורנות, ואני לא מכיר חכמים שאומרים בוודאות הפורנות לא תבוא אליי. במובן הזה כאילו לפחות הסוגיה, אם רואים אותה כסוגיה שבונה תורת ביטחון, אז היא כן מאשימה בהמשך תמי הארץ בפורנות, ומצד שני, שהיא מתארת כאילו את ה... איך, זה איך באותה מציאות יוצרים ביטחון, חוץ מחינוך, ולהיות, להפוך את כולם את תלמידי חכמים. היא מדברת מצד אחד על רבנן, לא צריך להתירו אותה. מצד שני, יש חומה בעיר הזאת. כלומר, זה לא סוגיה שאתה יכול לקרוא אותה כאומרת, אז לא צריך בכלל חומות לעיר, כן? צריך חומה, רק מהי הטענה? שאת החומה יבנו עמי הארץ, כן? כלומר, סוגיה היא לא סוגיה שהיא לא ריאלית בהכוונה הרוחנית שמציעה לנו. כשעוברים ליחידה הבבלית, זה, כן, בבקשה, בטח, בוודאי.
על הלימוד משיר השירים, אז אני הסתכלתי על הפסוק, אז נתון, אם אני לא טועה, אני חומה משרייק עם גדלות, אז אמצא שלום בעיניו.
הייתי
בעיניו,
כמה קודשת.
אז הייתי בעיניו, שלום, אז כאילו, אם יש את החומה, שזה התורה ואת התלמידי חכמים, אז יש שלום, כי זה בעצם מה שיגרום לשלום.
כן, נהדר, בבקשה, כן. תעשה סטיקר.
תעשה סטיקר. לא יודע איזה תחושת המציאות שאנחנו חיים בה. אני לפחות לא חי ככה.
אוקיי, זאת שאלה שצריכה להעסיק אותנו, אוקיי? כן.
איך תמיד החכמים גורמו לשלום בדיוק? כאילו, על זה שבמדינות התורה זה השם כאילו רוצה...
אתה פה מעלה שאלה בכלל על כל תורת הגמול של המקרא. איך יכול להיות שתהליכים שהם נראים לנו כתהליכים טבעיים, כתהליכים גיאופוליטיים, איך הם מושפעים מחוקותיי תלכו? וזה עצמה שאלה. ושאלה הזאת דה לך שאלה אותה הרמב"ן, שזה אמור לעלות בלימוד של דרשת תורת השם תמימה, כי שם במסגרת העיסוק שלו בתורת הנס הנסתר, הרמב"ן אומר דברים שמקבילים לדברים שלו בפירושו לתורה בויקרא חבב, שם הוא שואל את השאלה הזאת במפורש. הוא די הופך את זה לתקופה אוטופית, אידילית, ששם ההתנהלות באמת היא לא טבעית. לא, על הכיוון של הרמב"ן, אני מציע שנדבר עליו שם, מי שמוצא עניין בשיעורים האלה, בנושאים האלה, משתתף. זאת שאלה עמוקה, מה שאתה שואל. לכן אני חוזר, אני חושב שהדגם יותר הוא דוד המלך, הוא הדינוע עצמי, שאתה כן, יש פה חומה. אני חוזר על ההערה הקודמת שלי. לא מדובר פה שרק יהיו תלמידי חכמים. אתה לא צריך לדאוג, כי הסיכוי שכולם יהיו תלמידי חכמים, אתה יודע, הוא לא ענה, כן? כן, זה צרות של השירים, כי אמר, יהיה באמת יום שכל עם ישראל יוצאו תלמידי חכמים. אתה יודע מה קורה בחוץ? המציאות הרבה יותר מורכבת, כן? אני יכול לספר לכם סיפור, סיפרתי את זה פה לאיזה חברותה אחת. כשאני סיימתי את ה-BA, בטקס של הסיום דיבר פרופסור יחזקאל דרור, שהוא פרופסור במדעי החברה, הוא מומחה לתכנון אסטרטגי.
היה בוועדת
פינוגרד? כן, כן, הוא אדם בעל שם עולמי בתחום של תכנון. ומה הוא בחר לדבר בנושא ההרצאה שלו? מה אפשר לעשות בחברה מתקדמת טכנולוגית עם ביי במדעי הרוח? אתם יודעים מה הייתה התשובה שלו? כלום. הוא אמר כלום, לא הייתה התשובה שלו. אז הוא שאל, אז למה למדתם את זה עוד השם? אז התשובה שלו הייתה, לא משהו לעשות עם זה משהו. הוא פחות או יותר אמר, אני תרגיל של השפה שלי. מי ייתן כל מה שהם נביאים? כלומר, הוא אומר, נכון שיש לי חברה טכנולוגית, והסגסוג של מדינת ישראל נראה לי כבנוי על הצלחות בתחום הכלכלי והטכנולוגי, אבל הוא אומר, אבל איזה מין מדינה, איזה מין חברה אני רוצה? אני רוצה חברה שיש בה תוכן, שיש בה רוח. מה שאני מנסה להגיד, כשאתה שואל מה תלמיד חכם תורם, ודאי שבאופן הישיר יכול להיות שהוא תורם כלום. אתה לא רואה את זה. התלמיד חכם הוא חלק מבניין של חברה שהיא מקושרת לקדוש ברוך הוא, שיש בה ערכים. שלדברים האלה, אני מדבר על האמונות שלי, אני מאמין שיש איזו השפעה. על קודם דיברתי ברמה האסטרטגית. כי אם אנשים מאמינים במה שהם עושים, אז הם אנשים שגם ילחמו יותר טוב. אפשר ברמה הזאת, שאני רוצה, אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר בשפה שלנו היום, מהתנסות, כי כאילו אנחנו השכבה הזאת, כן, הנה, שירות ההסדר.
זה החינוך של זה, דווקא במובן הדתי, במובן ה...
נכון, נכון, והייתי נזהר מהתנסות, להתחיל לתקוף את תל אביב, ואני לא יודע, הייתי נזהר מזה, כן, כמו לא עבדה תקוותנו, אבל אני חושב שגם ברמה הזאת, הדברים נכונים, וכן, אני יכול לספר על הייתי לומד במכינה, שכל מטרת המכינה בדיוק הדבר הזה, זה לקחת חבר'ה שהיית צריך לשמוע, כאילו, לא היית צריך לשמוע, לא היית אמור להיות שם, אבל ביום הורים הקמה איזו אמא חילונית שם, והיא אמרה כמו, ממש כמו, כמו הורקנוס עם הבלזר ונורקנוס. היא אמרה, כשהבן שלי אמר לי שהוא רוצה ללמוד במכינה, אמרתי לעצמי, מה אתה משוגע, זה בזבוז זמן, מה יצא לך מזה, כל הדיבורים האלה. והוא דיבר לפני כולם, והיא אמרה, כשאני רואה כאילו מה עובר עליך, איזה, איך את האדם יותר טוב עכשיו, את האדם שיותר מבין את עצמו ואת המורשת שלו ואת הקישור שלו למקום הזה, אז אני מבקש את סליחה לפני כולם. ממש, אורקינוס שנשקת לבלזר על ראשו וביטל את הנדר שהוא שחרים אותו מכל נכסיו. אני רוצה להגיד לו, זה גם ברמה הזאת. אתה, אני יכול לחבר אותך ליובל כאן, לאנשי המכינות האלה, אתה תשמע אותם. אז אנשים שאמרו לעצמם, כל התנועה הזאת של המכינות, שאנחנו צריכים לתת כוח של אמונה לאנשים כדי שגם יישארו בארץ וגם ירצו לבנות בחברה צודקת, בונים המון כוח של מנהיגות. עכשיו מעבר לזה, אני כאדם דתי גם מאמין שגם אם זה לא ברמה האסטרטגית, כי מי שילמד בישיבה או יהיה לו אמונה בזכותו על הארץ, יבין את המורשת היהודית, כן? אז הוא בגלל זה הוא יסתער על הרימון וכולי, לא בגלל זה, והוא ילך יותר לקרבי, כן? או יהיה יותר מסירות נפש. גם ברמה של הקישור בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שיש השכחה, אני גם מאמין שיש איזה ערך. זה לא אומר, זה לא גוזר, שמי צריך ללמוד, והאם מי שלומד צריך גם לא לשרת. זה לא נגזר מזה איזה מספרים לומדים. ובכל השאלות האלו, זה פתוח לגמרי. ואני חושב שהסוגיה, באיזשהו מקום, מה שהיא רוצה להגיד, ביטחון נקנה לא רק על ידי חומת דלתיים ובריח. הביטחון הוא רשת שלמה של דברים, שהצירוף שלהם ביחד נותן ביטחון. ומה שרבי יוחנן אומר, החומה היא גם החומה שיבנו אותה, והיא גם המצפון שיש בתוכו, וגם הערכים שיש בתוך החברה הזאת. זה חלק מתפיסת ביטחון.
אז לא זה משהו מגיע שהתורה כאילו, תורה מגנה
מצה. למה לא?
כי לא, משתמש שהתורה משפיעה החברה, ואז החברה היא יותר טובה ויש לה יותר כוח להילחם.
לא, אז אני אומר גם זה וגם זה. אני חושב שקודם כל זה נכון. אם בן אדם לא יודע מה הוא עושה פה ולשם מה הוא פה, אז אחוז החיילים יורד, תשמע את כל, אני לא יודע אם אתה מודע קצת מה שקורה עכשיו בצבא, ששולחים קצינים בכירים לדבר בבתי ספר, וגימנסיה הרצליה סירבו להכניס אותם פנימה. אתמול שמעתי את מנהל הגימנסיה התראיין ברדיו, מה זה אומר על יחסו לצהל, אבל בוא נקשיב רגע לעניין הזה. יש תחושה מאוד חזקה של ירידה במוטיבציה, ירידה במתגייסים. אני לא רוצה שישמע מפה חלילה שרק קרבי קרבי. מי שהוא פיזית או מסיבות שלא חשוב כרגע הסיבה, הוא תומך לחימה, גם שם אפשר לעשות את זה עם כל הלב וכו', כן? אבל לא חלילה שלא ישמע רק קרבי. מה שאני אומר, יש ירידה בכלל והנכונות לקרום למעל הכלל, להירתם, זה מגיע לרמות שזה מדאיג את ראשי הצבא, אין נוכל להגן על עצמנו. אז גם ברמה הזאת, אבל אני אומר מעבר לרמה הזאת, אני כן מאמין, מה שרואי אמר, למה לא? שיש ערך גם ל... הרי מה זה לימוד תורה? לימוד תורה, עכשיו אני אומר לך קצת רוחני מוולוז'ין, זה קישור לאלוקות, זה נותן כוח לעולם. אני יכול להגיד לך שרוחני מוולוז'ין בנה תורה שלמה, כבר סיפרתי לכם עליה בקצרה, אז אני אקצר מאוד, גם כי אני רוצה להספיק את הסוגיה. רוחני מוולוז'ין הוא בנה תורה שלמה, של לימוד התורה, הוא מקיים את העולם. יש לזה השלכות אדירות לכל המשך הסוגיה, למימון של זה. כי נדבר על זה מיד בהמשך, בוא נתקדם קצת. רוחני מוולוז'ין כאילו בנה תורה יותר מיסטית באמת, קראת לזה מגי, אני מעדיף לקרוא לזה מיסטי או קבלי, שבאמת אמר לעצמו שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום עולם, שהעולם הזה מכיר בו. אני אדבר איתך גלויות, דיברנו על זה קצת בשיעור גם ברמב"ן, שמה העולם נברא. אז הזכרתי, אז מי שהיה בשיעור קצת את הרעיון, שהעולם נברא כדי שיהיה מי שיכיר את האלוקות. הזכרתי שם מי שזוכר, מי שהיה, רב עזרא ביק, בספר בעיניי המאוד חשוב שלו, שיצא לאור לפני כמה חודשים, בי"ג מידות, אז הוא עוסק שם גם בשאלות מטאפיזיות מובהקות בספר, וממש בתחילת הספר הוא חוזר לעסוק בשאלה של לשמה נברא העולם. בוא נזרום רגע עם התורה הזאת. והרעיון המרכזי שהוא מפתח הוא נמצא כולו באדון עולם, שמצד אחד מלכותו של הקדוש ברוך הוא לא תלויה בבני אדם והוא בכל מקרה מלך, אבל שהקדוש ברוך הוא מלכותו מתעצמת שיש לו נתינים, שיש מי שמכיר בו. ואדון עולם אשר מלך וטרם כל יצר נברא, אבל עת נעשה בחפצו כל, אז זה המלך שמו נקרא. לכן הוא מדבר על ג' מידות, הוא מדבר כאילו אם אנחנו מכירים בקדוש ברוך הוא כשם הוויה וכו', אז הוא יותר הווה כביכול. זה דברים שמבחינה הגותית הם קצת מבילים, אבל בהקשר הזה כאילו זה רוחני מוולוז'ין בצורה שונה לגמרי. מה שבעצם הוא בא ואומר, הוא, כל ההוויה של העולם נועדה כדי שיכיר אותו. לימוד התורה הוא לימוד שהוא נועד להכרת האלוקות. הקדוש ברוך הוא יקיים עולם שמכיר אותו, חברה שמכירה אותו היא חברה שהוא חפץ בה, הוא משגיח עליה והוא שומר עליה. עכשיו אתה אוהב ללמוד הרבה תנ"ך, בזמן התנ"ך זה היה באמצעות ניסים גלויים סנחריב, כן? הוא קרא הקדוש ברוך הוא והוא משמיד את צבא הסנחריב. קראנו לא מזמן את קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? שהוא השמיד את צבא מצרים, נמצאו את ניסים גלויים. אנחנו היום חיים בעידן של הסתר פנים. מה שאומר הוא שהוא לא מביא מכות כאלה על העולם, אלא זה נעשה יותר על ידי השגחה, ושדורש כל הזמן מבני אדם להיות מעורבים בניהול המאורעות. כל הזמן זה דורש את זה מהם. נכון, לזה זה נראה פחות, אני לא מבין איך זה עושה את זה, אבל גם פה, במעשה בני אדם זקוקים לברכה אלוקית, במעשה בני אדם זקוקים, לפעמים ההצלחה בשדה קרב הוא כחוט השערה בין הצלחה לכישלון, אותו ברכה קטנה, זה בדיוק אולי בא בגלל שהוא חפץ בנו. במובן הזה, אני חוזר על העמדה העקרונית שלי, צריך לשרת בצבא, צריך גם לרתם, גם שיהיו חומות. אני באמת חושב ככה, אני נמצא בישיבת הסדר בעצמי שירתי בצבא. אני אומר, ומצד שני, אני חושב שעודף רציונליות, שרק תותחים ייתנו ביטחון, נראה לי שגם היום נכון להגיד לעצמי זה לא ככה. אבל צריך שהחומה תכלול גם את זה וגם את זה. אני חוזר, אני מציע שלא ניכנס פה לשאלת הפרופורציות. אם באמת התכוונו ל-40 אלף בחורי ישיבה, זו שאלה באמת אחרת לגמרי. גם פה אני מקווה לדבר על זה השבוע. בסדר, לא שאני אברח מנסה את זה. אבל בתוך הסוגיה, ברור שזו השפה של רבי יוחנן, שהם פתורים כי הם כיתת כוננות, איך שאמר אתמול מישהו, כי הם תורמים לביטחון. כן, כשאני עובר לדרשות האחרות, אז איפה התגלגלנו? הדרשה הראשונה של אף חובב עמים, היא דרשה שמדברת יותר, נראה שקדושיו יהיו בידיך, שהקדוש ברוך הוא שומר על הקדושים. עוד פעם, בפשטוס, מן רבנה לא צריך להתיר אותה. זה נשמע יותר... זה נשמע יותר... לא, הוא אומר ככה. מי הם אותם קדושים שהם בידיך? זה אותם שתוקו לרגליך. מי זה אותם שתוקו לרגליך? זה תלמידי חכמים שמחלטים רגליים. אז נראה בשפה שלו שהקדוש ברוך הוא שומר את תלמידי החכמים. עוד פעם, זה נשמע יותר צליל שהם לא זקוקים לזה.
לא, 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 זה תורת השליחות.
אלא מה? פה, בניגוד לריש לקיש, מקבלים הגדרה אחרת של מי תלמיד חכם. כי ריש לקיש דיבר על צדיקים. הוא דיבר על רבנן וצדיקים. זה היה הביטויים של ריש לקיש. בו מדובר על דמות של תלמיד חכם שמחטט רגליים מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ללמוד תורה, לישא וליתן בדיבורותיו של מקום. ופה אתה בא ואתה אומר, גם אם תורת התפיסה היא רנות צריכים, אבל ניתנה פה הגדרה השונה של על מי אני מדבר. יפה, ולמה? כי מה נתן לך שהם מחטטים רגליים?
נראה לי ש... לא, זה שליחות,
כדי שגרו את השליחות,
אני צריך לתת
להם בימים. אז אתה תגיד גם על ראש עיר ותגיד גם על...
זה לא שיש זכויות, זה לא שיש להם זכויות יתר, אלא יש להם שליחות, אבל עכשיו אני אקבל את השליחות בצורה טובה ביותר.
כן, שילום, מה רצית לעשות?
אני צריך תגיד גם על ראש עיר ותגיד על איש צבא, בדיוק אותו דבר, גם הוא... ברור שהוא מקבל משכורת ממידה משלמת, אבל גם תכלס, עיקר העיסוק שלו זה עיסוק למען כולם.
ולכן מה?
לכן גם הוא לא צריך לשלם לפי זה.
יש כל מיני הטבות לאנשי קבע, אתה לא יודע?
נכון, נכון שיש כמה...
למה? כי רוצים לעודד אנשים, לא בקבע.
בסדר, גם משהו
שגם... דבר עם חסדאי, כמה מפתים אותו. איך זה בקבע, כן? נראה, מיכאי, מה רצית לעשות?
שנראה לי כיוון בדיוק הפוך.
הפוך, קדימה, בוא נשמע.
מי שמחטט רגליו, לא נראה לי שאפשר לקרוא לזה שליחות. ראיתי גם שהמרשה אומרת את זה אחר כך, הייתי שמישהו מחטט רגליו אין לו מקום. הוא נושא ונתן מדובר.
ולכן הוא לא חייב במיסים של מקום.
לכן הוא לא נשאר כאחד מהמיסים שהוא לא נשאר, בעצם הוא חיצוני לגמרי לעם, הוא חיצוני לציבור.
או בלשון אחרת, אם אני מבין נכון את המחלוקת ביניכם, בואו עכשיו ננסה לשקף ותעזרו לי להבין ששיקפתי נכון. עמוס אומר, זה פטור כי יש להם תפקיד, התפקיד שלהם הוא
לצור תפקיד,
כן. ומיכה יותר מדבר על פטור סטודנט
שאין להם,
אולי תמיד חוכם שעוסק בתורה לא כי הוא לא צריך את המוצר, אלא
אין
להם
מה לתת.
מה הוא ייתן לך? הוא סטודנט. איך יובל סיפר לנו אתמול, התקשרו אליו שהוא יתרום כסף למורות הדף היומי. הוא אומר אין לי, מה אתה רוצה ממני?
אבל אחרי שגם
צריך
גם
עשירים. אז בוא נראה מיד בראשונים, אבל לפי דברי עמיחי יכול להיות שבנם עם מזכורת וזה באמת אני אקח ממנו. כלומר, לחטט רגליים, הגרסה כאן היא ללמוד תורה, נכון? כלומר, לא מדובר לכאורה, עמוס, אני חושב על הדברים שלך במישהו שהוא מלמד תורה, כמו מישהו שהוא...
מה זה יישא מדברותיך?
סליחה?
מה זה
יישא מדברותיך?
זה לא
יודע,
זה
אותו
משקל, אני חושב. הם לומדים תורה, צריך לעזור להם.
גם זה בקשה של משה מהקדוש ברוך הוא, זה לא שלפי החוק אני לא יכול לחייב אותו כי אין לו מקום.
כן. אני אגיד לכם שבכתב יד המבורג, הגרסה היא, אני קורא לכם, שמחתים רגליהם מעיר לעיר ומדינה ניסב ליתן בדיבורו של מקום, אין שם ללמוד וכו'.
מה זה?
אז אולי זה ללמד, כן, כלומר אולי הם בעלי תפקיד. אותו דבר בכתב יד אסקוריאל, לא מופיע בכלל הביטול, כי הביטול ללמוד נשמע שהוא סטודנט, שהוא תלמיד. ניסב
ליתן זה גם יכול להיות מסחר.
זה פשוט חסר וכאילו, עוד פעם אין לך. ניסב ליתן
זה יכול להיות גם לעסוק במסחר, ובוודאי אין לזה הכוונה. מה זה ניסב ליתן?
שאלה טובה.
יש שם כאן לימוד, אבל זה לימוד תורה.
בכתב יד פירנצה, זה כנראה מבדל בין אשכנזי לספרדי, כתוב ללמוד תורה.
ללמוד, לא
ללמוד. ולא רק
ללמוד.
כתב יד מינכן הוא גם אשכנזי, מה אני אראה לך מה כתוב שם? גם מופיע שם בלי ללמוד תורה, רק ניסב ליתן בדיברו של מקום. זה לא התפלגות של אשכנזי ספרדי.
אם הם אפילו לא מלמדים, אז מה, ללמוד שישארו באותו מקום ללמדו, למה שהם יבזבזו זמן לנסיעות?
אי אפשר ללמוד בכל מקום.
תדעו לכם שלמעט כתב יד, איזה כתב יד אמרתי קודם? שמופיע בו ללמוד? למעט פירנצה, בכל כתבי היד לא מופיע הנוסח הארוך של ללמוד, אלא רק ניסה וליתן בדיבורו של מקום. אבל אז אולי באמת זה פה מורה את השאלה, אז אני מדובר. כלומר, אתה בא ואומר, הייתי אומר ככה, זה אנשים שבחרו אורח חיים של תורה, הנגזרת הברורה, נרחיב בזה בהמשך עוד, שהם ותרים כלכלית. כלומר, זה אנשים שמקדישים את חייהם לתורה. אני אספר לכם, תורה זה לא דבר רווחי. כלומר, הם... כמעט ברור לי שהביטוי לחטט רגליים הוא כנגד רוכלים שמחזירים על העיירות. כלומר, אתה יכול לנסוע בשביל לקנות חוכמה, אתה יכול לנסוע בשביל למכור סחורה. אולי זה הרקע יותר כלכלי גם, פשוט אין להם...
לא התכוונתי לרקע כלכלי.
לא התכוונת. אבל תדע לך שאחד מהפטורים הגדולים היום בחברה זה גם על רקע כלכלי וגם לסטודנטים. למה יש לסטודנטים כל מיני הנחות? גם כי הם לא עובדים, וגם כי רוצים לעודד אנשים להיות סטודנטים, במובן שההנחה היא שהוא ירכוש מקצוע, אחרי זה הוא יתרום, הוא יחזיר את זה לחברה. כמו אני יכול להגיד, בעיניי, מי שלומד בישיבה, יש לו משהו שאני מקווה שיחזור לחברה באיזושהי צורה, לא רק שהוא למד לעצמו, לא רק שהוא אגואיסט. וגם סטודנטים, זה זמני, כמו כולם מבינים שאתה אמור להיות סטודנט 3, 4, 5, 6, אני לא יודע כמה, כן? כאילו, לא חושבים שזה עול גדול. החברה יכולה לסבול את זה, בואו נגיד צורה פשוטה.
יש שלב כזה, הרי, שאתה
קודם כל גרעוני, אחרי זה אתה בעוד. נכון, זה מתאזן. אני גם יכול להגיד שחלק מהעניין של הסטודנטים זה שרוצים ללכוד אותך כשאתה צעיר ותמים, ואז נפתח חשבון בנק סטודנטים באיזה בנק, אז ההנחה היא שאתה תהיה שם בבנק הזה עד זקנה וסיבה. כן, אז זה גם חלק מהעניין, כן. כי למה קופות החולים הם רוצים נורא צעירים? בגלל זה. שתיתקע אצלם. אבל פה אתם שואלים, האם פה השפה הזאת היא נאמרת? מי זה אותו דמות שמחטט רגליים? כן.
במובן הזה הרווח של
תלמיד,
של תלמיד שלומד בישיבה, זה חכם, הוא...
אמת, אמת. השאלה אם את כל זה אפשר להכניס בתלמידי חכמים שמחטטים רגליים, זאת השאלה. לדעתי זה עולה בצורה ברורה בהמשך הסוגיה. טוב, כשאני ממשיך בהמשך הסוגיה, זה נראה לי שזה הרבה יותר עולה, כבר אנחנו מתקדמים. ראינו אתמול את הנביא שמאשים את עמי הארץ בפורענות. כלומר, הוא דומה, לא צריך להתיר אותה רק בצורה אחרת. במקום להגיד אנחנו מוגנים, הוא בא ואומר הפורענות לא באשמתנו. לכן אני לא צריך לישא ב... כלומר, אתה גרמת לבעיה, אז אתה תפתור אותה, מה אתה רוצה ממני? מה שאני רוצה בעיקר לפתח את הרעיון שאתה מדבר עליו, דומני, זה מה שעצרנו אתמול, שזה עולה בכתובי, עם הפסוקים מעזרה, שבו פותרים את בוני בית המקדש ממיסים. פה לא מדובר בכלל בשפה... מה שרה?
לא, כאן זה
חבל,
תמיד דיברנו על
ביטחון,
פתאום בזה, מרחיבים את זה לכל מס.
אז בואו בדיוק, אבל פה אתה אומר דבר גדול שתראה גם איך איזה ראשונים יחזרו לזה.
לא דיברנו על ביטחון, משה זה לא הפסוק, משה זה בכלל לא על ביטחון, וגם כל יגיע קדושה בעליך לא כזה ברור שזה ביטחון.
מה זה אף מחבב עמים?
כשאתם בגלות הם לא צריכים לשלם.
אבל מה זה להיות בגלות? אני לא הולך להיות בחוסר ביטחון. כלומר, אני היהודי, במיוחד אם תיכנס קצת לראשונים, אין לו מקום בחברה. הוא בטח בחברות שהן מונותאיסטיות, מה יש לו לעשות שם? שלמה מקיימים אותו? אז הם צריכים להחליט שהם מקיימים אותו. החיים שלהם מאוד מאוד רואים. תולדות היהודים בגולה, זה פחד קיומי על החיים כתוב. במובן הזה, הרבה מאוד פה ביטחון. עכשיו, במחילה, כשמדובר פה, חובב עמים, מחבב עמים, הכוונה, הגויים מצליחים. אני יודע מה.
הפסוק השני מהושע.
כשאתה עובר לפסוקים בהושע, מדובר שם על הגלות, שהיהודים מניעים שהוא על ידי הקדוש ברוך הוא, הם מפוזרים, כבר בפשוטי המקראות זה ככה.
זה לא ביטחון, הם לא יהיו תחת המסע, זה לא יהיה להם יותר ביטחון, לא יהיה להם את עול המס של המלך.
זה מכנגד מישהו שלקח מס שהוא ביטחון.
כן, אבל אתה קורא את הדרשה, אני חושב שהדרשה היא איתנה כולו אתה הקבצה. מה בעצם הוא אומר? לו כולם יהיו תלמידי חכמים ולא היו צרות. עכשיו יש מסע מלך ושרים, זה בגללם המסע מלך ושרים הזה.
זה לא ביטחון, מסע מלך ושרים זה סבל של
נובע מפרס
שהמלך מטיל עליך.
בסדר, ומה גרם לגלות שבגללה לתחת המלך הרשע הזה, מה גרם לגלות? לפחות הדרשה אומרת עמי הארץ גרמו לזה, או בלשון אחרת הם יצרו את הבעיה שהם יפתרו אותה. כלומר, זה רמלן לא צריך להתראו אותה בצורה אחרת. מה שאני בעיקר רוצה ברשותכם לפתח זה את אותו פסוק בעזרה, שכמו שנועם אומר בצדק, זה קודם כל זה כבר לא ביטחון בלבד, אלא זה פטור מכל סוגי המיסים. שנית, זה בכלל לא פסוק שמדבר, גם לפי המדרש, על תלמידי חכמים. זה פסוק שמדבר על בוני בית המקדש, אומרים תוספות, לה שליט למרמה עליהם, לפי שהיו עסוקים במלאכת שמיים בבניין בית המקדש, החינם מעין להטיל מס על לומדי תורה. ובלשון אחרת, פה יש שפה שונה לגמרי, שהיא שפה שהיא אומרת שאני פותר ממיסים את מי שעוסק במלאכת שמיים. שמיים מלאכת שמיים, זה יכול להיות בזמן נתון מי שבונה את בית המקדש, זה יכול להיות בזמן אחר, מי שמקדיש את חייו לתורה או לחינוך, זה יכול להיות... אם כבר אתה מפתח את הרעיון הזה, זה לדעתי מאוד בעייתי בהמשך הסוגיה. פה אתה רב אומר שיסוד הפטור הוא סוג של זיהוי, עכשיו אמרת, בין הכהנים לבין תלמידי החכמים. נכון, שהדברים האלה בעצם הייתי אומר זה לא פטור של לימוד תורה, זה פטור של אנשי דת, נקרא לזה. זה פטור של עוסק במלאכת שמיים. זה סוג הפטור הזה. שבגמרא בנדרים, בוא נראה אותה לרגע, הגמרא מבהילה קצת. הגמרא בנדרים בסמך בית עמוד ב'. נתחיל בסמך בית עמוד א', בסדר? אז מה אומרת הגמרא שם למטה? אתה רוצה להתחיל מאיפה? מהסיפור עם רבי טרפון, או מאיפה אתה רוצה להתחיל? כן, אתה צודק, בוא נתחיל עוד לפני. אמר רב, שר לי לצורם רבנן, למי מר צורם רבנן, למה? משם אתה רוצה? שרו לי תגראי ברישה, דכתיב ובני דוד כהנים היו. מה כהן נוטל בראש? אף תלמיד חכם נוטל בראש. וכהן מנהלן, דכתיב וקידשתו, כי את לחם ולוקח הוא מקרים. ותן לדבר רבי ישמעאל וקידשתו, בכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, לברך ראשון, ליטול מנה יפה ראשון. המערבה, זה גמרא שמאוד קשה להבין אותה, בקריאה ראשונה, שר לצור ורבנה, למאמר, לא יהיבנה אחרגה, דכתיב, מנדה בלו והלך, הפסוק שלנו, לה שליט למרמה עליהון. ואמר רב יהודה, מנדה זו מנת המלך, בלו זו כסף גולגלותה, והלך זו ארנונה. ואמר רבה, שר אלה לצור ורבנה, למאמר, עבדה דנורה ענה, לא יהיבנה אחרגה, מה הייתה אימה? לברוכי אריה מיני כאמר. שזה דברים מבילים, כי מה זה עבדה דנורה הזה? עבדה דנורה, צריך לדעת שהפרסים היה להם פולחן האש, דת הזורואסטרית, סגדה לאש. אתם שמעתם קצת מגמרות, הביטוי חבר, החברים היו כהני הדת הזורואסטרים. גמרא בשבת למשל שעת הסכנה, ויש שם חבר אחד שמחבל אותה אש, זה על רקע פולחן האש, שהיה, שהוא קשור, זה דברים שאתם יודעים מהתפילה, שזה גלגול מישעיהו, שהייתה להם תפיסה דואליסטית של קיום של שתי אלוהויות, טוב ורע, שנלחמים אחד בשני, בניגוד לתפיסה המונותואיסטית, שזה אל אחד, שהוא מקור הכל, והם זיהו באש, באור, את האל הטוב, ובחושך, בהיעדר האור, את האל הרע. כן, וזה הפסוק בישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, כתוב בישעיהו. על הרקע הזה עבדה דנורה זה בן כהן דת פרסי. וכאן השאלה הגדולה, איך לקרוא גמרא כזאת? מה, תמיד חכם יכול להגיד שאני עבדה דנורה? אז מה פירוש? מה, הוא יכול להגיד אני כהן דת זורואסטרי? אז לי היה נוח יותר לחשוב שהוא אומר כמו שהם פטורים, כמו שהגויים יודעים לפתור, ככה הייתי רוצה לדרוש את הגמרא הזאת, כמו שגויים יודעים לפתור את כהני הדת שלהם, אז ככה גם אני מצפה מהקהילה היהודית, מה לעשות?
אז
מה זה להברוכי אריה? אתה אומר משמע בפשט הגמרא שאכן הוא יכול לטעון שמה?
שהוא כהן דת,
שהוא יכול לטעון שהוא כהן דת, ומי הוא טוען את זה?
היא באמת מגיעה לפתור, כאילו, אמנם הם לא...
כן, אבל השאלה היא כזאת, יש פה שתי שאלות, שאלה אחת היא, ופה אני מרגיש הסכמה, שכולם מסכימים, שכל הגמרא הזאת שהביאה את הפסוק שלנו, ואני קורא עכשיו את הגמרות ביחד, הרציונל הפתור שלה לא מדבר כי התורה מגינה ודברים מהסוג הזה צריך הגנה או לא. הוא מדבר על פתור של אנשי דת. ודבר נוסף שנאמר כאן הוא, וזה קשור קצת לפתיחה של השיר אתמול, שהרעיון הזה שפותרים כהני דת ממיסים הוא לא רעיון כי מצאו פסוק בתורה שאומר את זה. זה רעיון שגם הגויים יודעים אותו. ובטור שכזה... בדיוק. המלך הגוי בעצמו אומר את זה. למה? כי זה דבר שמובן לבני אדם באשר הם בני אדם, שפה ראוי לקשר. אליך אני אזכיר את זה אתמול. מי שהכין את כל המקורות שנתתי בספר חסידים אומר את זה במפורש. שגם פרו בספר בראשית רק אדמת הכהנים לא קנה. למה? כי חוק לכהנים את פרעה, כמו היה להם לחם, לכן לא צריכים למכור את האדמות שלהם ליוסף. אבל כמו גם פרעה, כך כותב בעל ספר חסידים, אם פרעה יכול לפתור את הכהנים שלו ולדאוג להם למלגה, גם אנחנו יכולים.
למה לא
הביאו את פרעה?
אם הביאו את השחסך, למה לא הביאו את פרעה?
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. אתה אומר, פה אתה קורא לך חוויה שאתה קורא לך עם הרב יואל בן נון, שכידוע הרב יואל הוא תנא, הוא לא... לא האחרון כמוני, אני כבר בשולי הגלימה של האחרונים, אבל הוא טענה, ואז הוא היה דורש מקורות בכוחות עצמו, והוא הרבה פעמים היה דורש בצורה שאתה נראית יותר מוצלחת מהדרשות של חז"ל, ואז זה היה מסתבך, אז מה עושים עם זה שחז"ל לא דורשו את הדרשה, כן? שעל שיעור הפתיחה שלו, נגיד לקידושין, היה הוא למד את בראשית חב דלת, מוצא שם את כל מה שחז"ל התסתבכו, איך מוצאים את זה? יש שם עם העבד שהולך, זה קידושין עדי שליח, והוא קונה אותה עם כסף, יש שם הכל, כן, כאילו, אז זה שאלה, בסדר, מה שאני אומר, אתה אומר, זה כל כך מוצלח, שזה למה הגמרא לא הביאה, כן, כלומר, למה צריך דמות החסיד שיגיד לי את זה?
אם אתה בא ואומר, כאילו, אתה לוקח מקור ממלך לא יהודי, אז אני מבין, אם לא היית מביא את התחשסך,
או תחשסת,
אז הייתי מבין, אם אתה מביא, כאילו, מה, זה לא קביל משפטית, אבל אם אתה כבר מביא מישהו שהוא לא יהודי,
אז אני אגיד לך אולי מה ההבדל, ואני לא יודע אם זה דבר טוב. זה שבתרשסתא נאמר שבתוך החברה היהודית עזרא מקבל ממנו מנדט לפתור ממיסים את אותם אנשים. תרשה לי גם להניח שאולי הוא ביקש פחות כסף על רקע זה. מה פירוש עזרא יפתור אותם עם מה? אולי אם הוא דורש אותו סכום אז הוא מעלה את נטל המס, אני לא יודע, האמת שאני לא יודע, אבל כאילו זה פסוק שמראה שבתוך החברה היהודית בתקופת שיבת ציון הם גם אם זה בראשון המלך הם פותרים ממסים. הפסוק של פרעה במצרים העתיקה של הפרעונים, אולי זה נראה לי פחות חזק. אבל אחד ברור, הרעיון שאתה פותר אנשי דת ממיסוי מסוים, או אתה דואג להם לקצבה, אתה מממן אותם, אתה נותן להם מלגות, זה כמעט אותו דבר, הוא רעיון שהתנך כבר הוא יכול להצביע שהוא נמצא בתרבות העולמית, כי הוא מושרש ביסודות עמוקים מאוד של הדת. בואו ננסה קצת לנתח אותם ביחד. אולי מה שמאוד יהודי פה, מה שמתחדש פה, זה שאיש דת הוא לא מי שעובד בבית המקדש או שהוא כומר בכנסייה, אלא מי הוא איש דת? תמיד חכם. ופה אנחנו נכנסים כבר לשאלה של משהו מאוד ייחודי יהודי, שתמידי חכמים, אנשים שיושבים כל היום מול גמרות, הם נחשבים כאנשי דת, אבל יסוד הפטור הוא הפטור של אנשי הדת, זה הפטור, זה לא כי זה מגן, זה פטור של אנשי הדת. כן, בבקשה.
אולי הנקודה שדווקא אתם מחדדים את זה, שהם יכולים להגיד את זה, לתת בדרך החוקתית של כהן דת, תוכל לזה שזה לשאול בעצם מי ה... על מי נפל בעצם הנטל של לשלם את אותם מיסים שהם לא משלמים.
נכון.
ולא, כלומר זה לא נופל על הקהילה היהודית שבעצם צריכה לעשות לגבות את הכסף ולתת לשלטונות, אלא זה נופל על השלטון שיש תחת הסעיף של איש דת.
כן, אבל יש להניח שבהרבה מאוד מהדברים בסוגיה הכוונה היא לא כזאת. מה הכוונה היא באמת?
לא,
שזה יפול נטל הקהילה. כלומר, בסופו של דבר, הקהילה, הייתי אומר כך, שקהילה פותרת תמיד חכם ממיסים, או איש דת ממיסים. והיא לא מורידה את הסכום המס, זה אומר שהיא מממנת אותו. זה מה שזה אומר, היא מממנת אותו. כלומר, כשאני אומר שאתה יכול לא לשלם מס ואני אשלם, אני בעצם מימנתי אותך, אני אפשרתי לך להתקיים, כי
המסים שלנו יעלו.
נכון, זה אומר שאתה מממן אותו, זה מה שזה אומר. ואם אני שואל את זה, מה באמת עומד בבסיס התפיסה גם של האומות שאנחנו נפתור אנשי דת ממסים? אז דומני שיש פה כמה יסודות שצריך לחשוב עליהם. מה נראה לכם? מה יסוד הפטור?
הכהנים היו שווים עבור קורבנות ציבור, משתתים בקורבנות. היו גם הם שמים מחצית השקל, לא?
זה מחלוקת בתנאים. זה מחלוקת עמוקה בתנאים.
האם הם היו משתתים
אותם?
אולי מכאן צריך להבין משהו. כי
באיזה מידה
אני פותר את
הכהנים? אין חלמי, הרמב״ם לפחות, מי שקידם יותר מכל בראשונים את הרעיון שהתחלנו, האמת היא הוא כתוב בגמרא בנדרים, אתה צודק, אם נכים את הגמרא קצת קודם, הוא כתוב מפורש בגמרא. מה שעל הכהן שמו על התלמיד חכם. אז מי שיותר מכל קידם את הרעיון הזה היה הרמב״ם בפירוש המשנה באבות, שצריך לראות, שבאופן מעניין צריך לשים לב שמה עושה שם הרמב״ם. מצד אחד הוא ידוע בקרבנו כגדול הלוחמים, וכשהייתם בבני עקיבא בטח סיפרו לכם על זה, ותלמידי חכמים שדורשים תשלום עבור עבודת השם שלהם, כן, גם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג', והדברים נמצאים שם בקטע מאוד חריף בפירוש המשנה באבות, הקטע הקודם למה שהבאתי. הרמב״ם במילים חריפות ביותר יוצא נגד איסוף כספים על ידי מוסדות. מעבר השני, הרמב״ם כן מאזן על ידי זה שהרמב״ם מאפשר שני דברים לתלמידי חכמים לעשות, והוא מסביר את ההצדקה של אותם שני הדברים הם בפטור ממיסים, והשני הוא הקלה בתחרות בשוק. נחזור לסוגיה שלמדנו עם התניא בפרק שני. הגמרא בחב"ד אומרת שאפשר לתת תלמיד חכם קדימה למכור את הסחורה שלו, בעצם לפתור אותו מהצורך לעמוד בתחרות. זה הצד השווה של פטור ממיסים והתחרות. אני לא דורש מהקהילה לתת לו כסף, כמו שמה אני דורש מהם? לאפשר לו להתקיים מהסכומים שהוא אסף לעצמו. כלומר, אם הוא פטור ממיסים, אז הוא יכול לעבוד פחות. אם הוא פטור מתחרות, אז מה הוא יכול לעשות? לעבוד פחות. אבל בסופו של דבר, מה הוא יחיה? מהכספים שהוא בעצמו אסף אותם. זה ההבדל כאילו. אתה לא יכול לבקש שיתנו לך כסף. מה כן אתה יכול לבקש? תאפשרו לי שיהיה לי יותר קל להשיג בעצמי את לחמי. זה ההבחנה של הרמב״ם. אבל הרמב״ם שם, כשהוא בא להצדיק את זה, אז הרמב״ם כותב במפורש שזה בנו על רקע התקדים של הכהנים. כן, כותב הרמב״ם, אני אקריא את זה. הרמב״ם בפירוש למשנה באבות. הרמב״ם שם כותב, אני מקריא, אילו חוקים שקבע השם להם, כמו, אני קורא, ואומנם הדבר אשר יתירת התורה לתלמידי חכמים הוא, שייתן ממון לאדם, יעשה לו להם סחורה בו בבחירתו, אם ירצה ועושה זה, יש לו שכר על כך, וזהו מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים, שתימחר סחורתם תחילה למה שימחר, יגידו שהוא יכול ראשון למכור את הסחורה, ותתפס להם ראשית השוק דווקא, אילו חוקים שקבע השם להם, כמו שקבע המתנות לכהן והמעשרות ללוי, לפי מה שבא בו הקבלה. אז שימו לב, זה מדהים, רוב המתנות שהכהן מקבל הם ראשית, ומה נתנו לו בתוך השוק? ראשית השוק. שימרו את הרעיון שהוא הראשית, רק העבירו את זה לראשית השוק. והוא כותב בהמשך, וכן פטרה התורה את כל תלמידי החכמים מחובות השלטון כולם, והוא כותב, וזה דין תורה, כמו שפטרה התורה הכל, אני מחתית השקל. רמב"ם בצורה ברורה בפירוש המשניות אומר, והבסיס הוא הפסוק הזה בעזרה יחד עם הגמרא בנדרים, שהיסוד הפטור של תלמידי חכמים הוא מעין הכהנים. מה שאמר פה קודם עמוס, אני אחזור אחרי זה לשאלה למה פטרו כהנים, אבל הם דברים שנראים לי פשוטים ונכונים, שבעולם של חז"ל החכמים ירשו את מעמד הכהנים. זה בין היתר לא רק כי בהיעדר בית מקדש מוקד חיי הרוח והדת, ומילא הגדרת אנשי הדת עברה מהפולחן לבית המקדש לבתי המדרש, אלא גם כי כל מי שלומד בתנ"ך רואה שמי ממונה גם על הוראת התורה?
הכהנים.
כלומר, במובן מסוים זה גם מה שתלמידי החכמים עושים הוא אחד מתפקידי הכהנים. במובן הזה לא מדובר רק בתחליף, אלא באמת הם יורשי הכהנים. וכאן מה שהרמב״ם בעצם אומר הוא דבר מאוד יסודי ופשוט. זו הדילמה. הדילמה היא שאפשר היה להעביר את תפקיד הכהנים לתלמידי החכמים, רק מה לא היה ניתן להעביר להם? בגלל שתי סיבות פשוטות. את המתנות. כלומר, התורה, אחרי זה אני אחזור למה שרציתי קודם, ולמה התורה נותנת מתנות כהונה, ומה עומד מאחוריהם, כן? אבל התורה, יחד עם זה שהיא יצרה מעמד של כהנים, היא באותה מידה גם יצרה להם מערך תמיכה. מערך תמיכה, זה בואו מיד להיכנס לרציונל שלו. אבל הכהנים לא יכלו החכמים, שהם הכהנים כאילו לדורות, הם לא יכולים לרשת את אותו מערך תמיכה, ואז אני, משתי סיבות, ראשית, הרוב המערך הזה תלוי מקדש, מתנות שקשורות במקדש, בהיעדר מקדש פשוט המתנות לא קיימות. תוסיפו שחלק מהמתנות הן מצוות תלויות בארץ, והיות ויהודים חיו בגולה, אז גם זה קרס. כן, כאילו כבר, מה נשאר מתנות כהונה ולוויה בחוץ לארץ? כלום, כמעט שום דבר. זה מצד אחד. מצד שני גם הם לא יכלו לרשת את המערך הזה מהסיבה הפשוטה שלכהנים יש דבר שאין את תלמידי חכמים. כהנים יש להם קדושה, וכהנים חלק גדול ממתנות כהונה הם אסורים לזרים. אז תלמידי חכמים שהם בניגוד לכהונה, אתה נכנס לקבוצת תלמידי חכמים לא בגלל הייחוס שלך, אלא כתר תורה בניגוד לכתר כהונה הוא לא נתון לזרו של אהרון, אלא הוא מוטל בקרן זווית, וכל אחד יכול לטול אותו, כל אחד בחדר הזה יכול לתלמיד חכם. צריך להתאמץ על זה, לעבוד קשה, וכל אחד יכול. אז אי אפשר להעביר עליהם את אותו מערך. בעצם מה שאמרנו אומר, הסיפור של הסוגיה שלנו, שאתה יכול בקריאה ראשונה להגיד, חכמים נקסים מעצמם פטורים, הוא בעצם דילמה חברתית עמוקה מאוד, שיש לו שורשים מאוד מאוד עמוקים. אנחנו מעוניינים לקיים בנו חכמי ישראל, כמו שאמרנו הבוקר בעיר רצון. אנחנו מבינים שצריך לקיים בנו חכמי ישראל, הם ושהם בני בנותיהם, והם כולם צריכים לאכול, לאכול ולחיות. מצד שני, אותם חכמי ישראל, שהתורה בנתה להם, אותם אנשי הדת, התורה יצרה להם מערך, המערך הזה לא, הוא לא קיים יותר. עכשיו, איך יוצרים מערך שהוא מערך שיודע לקיים אותם? זה בעצם השאלה. עכשיו, כאן אומר הרמב״ם שקוראים את כולו, כשאני מסתכל, התורה דווקא לא אמרה תיתן להם כסף. כלומר, התורה לא הורידה מתלמידי החכמים לפי תפיסת עולמו של הרמב״ם את האחריות על פרנסתם. התורה לא אמרה שאחרים יפרנסו אותך. אלא נאמר דבר אחר. נאמר, הקלות, כלומר, וזה מצירוף של כמה סיבות. בואו ניכנס למערך של, של המתנות כהונה. ואני רוצה להבין את... את הפטורים שתלמידי חכמים צריך קודם להבין את מתנות כהונה. כן, למה נותנים מתנות כהונה? ולמה הם הולכות לכהן?
זה גורם לכהן להיות תלויים בחברה, שהם לא איזה אליטה שגם העשירים וגם הכהני הדעת אליהם. במבנה הכלכלי שלהם הם למטה, כי הם תלויים בחברה.
ולכן מה?
כנראה הם תלויים כאילו במתנות כהונה.
כתוב ממש בתורה, כי אלה הם בחרתם.
אמת, אמת. במילים מאוד פשוטות, זה מתחיל מכמה דברים. זה קודם כל מתחיל מזה שהם מקדישים את חייהם למען מטרה מסוימת, וגם צריך לדעת, ואת זה צריך להגיד בכל רם לתלמידי החכמים, או מי שגם לומד תורה קצת על חשבון הציבור, צריך לדעת שזו תביעה גם, גם לתלמידי החכמים. כלומר, הכהנים מקדישים את חייהם לא לאיסוף עושר ולא להצלחה כלכלית, שאלו דברים חיוביים, זה לא דברים שליליים, אבל הם שכבה שמקדישה את חייהם למען עבודת השם, הם מעלים בזה אולי צורך של החברה גם, אבל הם, וזה לא רווחי. כלומר, שיעור גמרא לא אמור להרוויח כסף, ותורה לא אמורה להיות דבר רווחי. אתה לא מוכר אותו בשוק, כן? אתה אולי תמכור בשוק עגבניות, תקבל כסף תמורת זה. זה לא דבר רווחי, ולא ניתן לקיים את זה ללא, ללא תמיכה. כלומר, אין להם חלק ונחלה, כי הם עוסקים במקצוע לא רווחי.
זה מעניין, כי זה תקופה של בית מקדש, בבית שני, אז הנושא של כהונה היה הפך
לאליטה כלכלית,
ואנשים
מוכנים את הזה. בוא נגיד ככה, פה אתה מעלה נקודה מאוד נכונה. בוא, מצד אחד זה מערך לא רווחי. מי שנכנס לתחום התורה, מי שלמד הראשונים, הוא לא נכנס לזה על מנת להתעשר. זה לא אומר שהוא צריך להיות נזיר פרנציסקני, אני ואביון שולבי סק. גם זה לא. אבל הוא לא צריך להיות עשיר. ואם יש מישהו שחושב שהוא יתעשר, אז מה אומר היד רמה? אתה לא בסיפור הזה, כן? אנחנו מדברים פה על אנשים שזה לא על מנת להתעשר, וככה התורה מתארת כהנים. זה לא על מנת להתעשר. מצד שני, צריך לקיים את זה. כלומר, ממה הם יחיו? כאילו, מי יעסוק בזה? עכשיו, כאן אומר אביתר בצדק, שגם אם המטרה הראשונית היא כדי לקיים אותם, בהחלט זה יכול להתעוות. וזה יכול להגיע למצבים שתערובת של דת וכסף יכול להוליך לעיוותים. זה יכול להיות בני אלים, אם אתה רוצה דוגמה מקראית, לאנשים שמנצלים את מתנות הכהונה בשביל מעמד חברתי, בשביל לקבל, דורשים לעצמם בשר, אנשים שלא חיו בתחושה שמשולחן גבוה כזכו, ככה מתוארת החוויה של כהן. שולחן גבוה. לא, הם תבעו לעצמם, שזה הוליך אותם לעיוותים מוסריים, אנשים הצובות. הרמב״ם, מה שאני למדתי ממורי מנחם בן ששון, שאצלו למדתי תולדות היהודים בימי הביניים, היה גם חבר כנסת שאני למדתי אצלו, הוא היה מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל, הוא דיבר הרבה שהרמב״ם, הדברים שלו נאמרו על רקע מציאות חברתית מסוימת של זמנו שהחריף את הטונים, וזה ישיבות בבל שכאילו הטילו מס על החברה, כאילו הם טבעו מאנשים לא תורמים ברצונם הטוב, אלא הם הכריחו אנשים לתרום להם כספים, והרמב"ם מתנגד לזה, הוא לא התנגד לזה שאנשים יעזרו לתלמידי חכמים, כאילו, באמת, אני אומר לכם, שאלת המימון של תלמידי חכמים היא שאלה אמיתית, ובמיוחד שאנחנו רוצים גם אנשים טובים בתחום, אנשים יוכלו להתקיים, עוד פעם, לא להתעשר, שאלה רמת חיים סבירה, שיוכל לפי הגדרות החברה להתקיים. זאת שאלה מאוד עמוקה, אבל זה יכול להגיע לעיוותים. כן, סיפרתי קודם איזה חברותה, היה לי קל מאוד להרגיש את העיוותים שעמדתי על הבעיות האלה אצל הנוצרים, ששם אצל הקתולים זה הגיע בתקופות מסוימות לעיוותים שגרמו לתסיסה פנימית בתוך העולם של הנוצרים עצמם. אני מתכוון לרפורמציה של מרטין לותר, שהוא ראה את האידיאולוגנציות, היו מוכרים מחילות מורת כסף, אוטומטי, תן כסף ונמחה לך. וגם שם, מה שפוצץ את הפרשייה היה תחושה שזה איבד פרופורציות. כלומר, ממשלוח כספים לתמוך בחכמים או כהנים שיוכלו לקיים את התורה, זה הפך להיות בניין הכנסייה הכי מפוארת ברומא, על חשבון עניי אירופה שהבטיחו להם מחילות מהגיהנום. הציבו להם את הפחד מהגיהנום, ואז הם אמרו להם בתמורת כסף. זה יכול להגיע לעיוותים, ואנחנו צריכים להיזהר מהעיוותים האלה. ואני אומר, דווקא מי שנתמך על ידי הציבור חייב כל הזמן לשאול את עצמו, האם אני שומר על הגבול הנכון? האם אני מוזן מספיק ולא מודע שזה יכול להתאבט? אבל זה קודם כל מתחיל מהנקודה הזאת שזה לא רווחי, וחייבים לשאול איך מקיימים את זה. אבל למה הטלתי את הקיום של זה על הציבור? זה בא מנקודה יותר עמוקה, מנקודה שרואי להזכיר אותה. זה בא מנקודה פשוטה, שזה לא רק עניין פרטי של אותו חכם או אותו כהן. לו אותו חכם תורתו הייתה רק שלו, אז שיתן בתמו. אותו חכם צריך להיות עם רוח שתורתו היא למען, היא למען הכלל. ואני יכול לספר לכם שאחד מהדברים הגדולים היום בגיוסי כספים, שאתה רוצה לשכנע בן אדם, הוא לא שאתה עוזר למסכן החכם, אלא שאתם עושים שותפות. רעיון השותפות אומר דבר מאוד עמוק. התורה שייכת לא רק למי שנמצא בישיבה, התורה היא של כל עם ישראל, והאחריות תקיים את התורה היא של כל עם ישראל. אלא מה? יש כאלה שמקיימים אותה כי הם מקדישים את חייהם ללימוד והוראה, ויש כאלה שמקיימים אותה כי הם מממנים את זה. אבל זה שותפות, זה של כולם. כלומר, הייתי אומר, אנשים, אני פונה אליהם, תעזרו לקיים את הדבר הזה כי הוא לא רווחי, זה קודם כל מניח כי הוא של כולם. עכשיו אני מחזיר, אז הוא אומר גם שהתלמיד חכם צריך להרגיש שהוא של כולם, ולא רק שהוא עושה את זה בשביל עצמו.
אבל גם על הדבר צריך להיזהר שאנחנו לא הופכים את הקערה על פיה, ואומרים שבעצם אנחנו עושים את החלק שלנו, בואו תעשו את החלק שלכם.
אמת, כמו עוד פעם, צריך לשאול, האם אני שומר על האיזון הנכון? זה לא אומר שהרעיון לא נכון. כלומר, התפיסה בעצם היא שהיא של כולם. פה אני אוסיף, הרמב"ם לא סתם מביא את הדוגמה של מחצית השקל, כי מחצית השקל אומר עוד דבר, שזה כמעט יששכר וזבולון במובן מסוים. למה הכוונה? כשאני נותן לכל אדם לתת כסף למקדש, חוץ מזה שהמקדש עכשיו יקסיק כסף, אני עשיתי עוד דבר, הפכתי את כולם לבעלי מניה במקדש.
אותו מניה?
כלומר, אמרתי שכולם זה שלהם, או בנשון אחרת, שאדם תורם כסף למען מטרה שהיא חשובה בעיניו, אז המטרה הזאת היא שלו גם כן. כלומר, הייתי אומר ככה, שכשחברה שלמה לוקחת על עצמה קיום של תלמידי חכמים, וזה החברה, היא אומרת שהתורה היא של כולנו, לא רק של אותם תלמידי חכמים. גם פה, אביתר יהיה המצפון שלנו, צריך תלמידי החכמים ידעו את האיזונים הנכונים ולא יעברו אותו, וצריך לשמור על איזון, כן? עכשיו, אני יכול גם להגיד, המתנות כהונה, יש גורם קצת אחר שקיים בפסוקים. אני לא יודע אם זה אפשר להביא אותם בדרך חכמים. חלק גדול ממתנות כהונה הם בעצם מתנות שהיו אמורות להינתן להשם, אבל השם נותן לכהנים לאכול אותם. זה נכון, אבל אני מדבר למשל הראשית בפסוקים הוא ראשית להשם, כי הראשית בכלל לא בא לבטא תמיכה. כלומר, אם מסתכלים בהבדל בין לוויים וכהנים, לוויים מקבלים מעשר, זה חתיכת תמיכה. מה כהנים מקבלים? קצת תרומה מדורייתא, שזה אין לו שיעור בכלל. הם לא מקבלים יותר מדי. עכשיו, כל המתנות של ראשית שאני מסתכל עליהם, המטרה שלהם הוא לא באמת לקיים את הכהנים. המטרה של כל הראשיות היא מטרה אחרת לגמרי, היא שהאדם שיש ליצור תודעה אצל האדם שהוא מצליח בתחומי החיים השונים, שהוא יפריש את החלק הראשון להשם כדי שהוא ינחיח את הקדוש ברוך הוא כגורם שהוא מבין שהוא נותן לו את הכוח לעשות חיל. במובן הזה המטרה היא באמת לא מערכת תמיכה, כלומר צריך להבין, מתנות כהונה הם לא רק נועדו לתמוך בכהנים.
מה עשו
הכהנים? באמת עבדו איתם? הם פרסו איתם
כמו שהרדבים? לא הבנתי. מה עשו הכהנים בפועל? באמת יש כפר.
אז תראה, הכהנים, ופה אני חוזר כל הזמן לדברים של אביתר, הכהנים שלנו מחיר, הם לא קיבלו נחלה. הם חיו חיים כנראה באמת ברמת חיים יותר נחותה. כלומר, ככה אני מניח.
המשמעות של הכהנים זה לא היה כל השנה, זה שבועיים בשנה.
הם פעמיים בשנה, אז מה הם עשו כל השנה כולה?
הם גם הביאו, לא
זאת אומרת. אני חוזר לעניין שאולי הם היו צריכים להורות יותר. נראה שהם חיו אחרת, אבל תזכור, כל הרי הכהנים הם קולטים את הרוצחים. הם חיו כנראה אחרת. תזכור, הם עסוקים בכל הזמן תומה וטהרה. יש להם איזה, הם משלמים מחיר בחיים שלהם. הם מצד אחד זוכים לחיי קודש, אבל מצד שני הם לא בדיוק שם. הם לא כמו בני אדם רגילים, בוא נאמר ככה. שגם תלמיד חכם הוא לא ממש כהן, שתדע, תלמיד חכם בעיניי חי חיים יותר נורמליים. אם אני חוזר לדעתי הרעיון של הקודש, שאתה נותן לה... זה לא חושב שזה קיים אצל תלמידי חכמים. אבל בעצם האמירה הזאת שאני תומך בתלמידי חכמים, זאת, אני חוזר, זה צירוף של כמה גורמים. זה אומר שלי חשוב שהתחום הזה יהיה קיים כי הוא של כולם. התחום הזה חייב מימון. כולנו שותפים בתחום הזה כשאנחנו מממנים אותו. בזה שאני פותר תלמידי חכמים ממיסים, אני בעצם מאפשר לתלמידי חכמים להקדיש את זמנם, את כוחם למען התורה. ואני חוזר, הרמב״ם לפחות אמר, והכל זה רק פטורים. בסופו של דבר, הרמב״ם אמר, זה לא להוציא מיסים ולא לדרוש את התשלומים של כספים. אני בא ממשפחה של מסנגדים, אבל יש פה כמה חסידים, יובל לא בא היום. אבל למה אתה נותן לרב קצת כסף שאתה הולך אליו? למה? למה? אז לפעמים זה כדי לפרנס את הרב, ולפעמים זה גם כדי... אתה קונה, כאילו, כי ככה אתה שותף שלו, כאילו, אתה נותן את זה לא רק למענו, אתה נותן את זה גם למענך. כלומר, עכשיו אני יכול להגיד לכם שהרעיון הזה, אם אני חוזר לחזקאל דרור, הוא נכון על כהנים, על תלמידי חכמים, הוא גם במידה מסוימת, החברה כחברה אומרת את זה, אולי לא על התורה, אבל ברעיון האנושי, זה קיים על דברים מסוימים, כמו למשל, זה שהאוניברסיטאות היום מתוקצבות במדינת ישראל, מתקציב... של מדינת ישראל, הם מתקצבים גם תחומים לא רווחיים. כן, כלומר, זה שמדינת ישראל תומכת בתרבות וכו', מה היא בעצם אומרת? אני רוצה חברה שיש בה את הדברים האלו. כן? גם ספורט מתקצבים. אפשר להתווכח, מה? אני חוזר על כל הפרטים, אפשר להתווכח. אבל מבחינה רעיונית, כאילו, שחברה מוכנה כלכלית לשאת בעול, כי חשוב לה מטרות מסוימות, לפחות הרמב״ם בצורה ברורה הוא קרא את זה בתוך הסוגיות האלה, שיש פה מעין המשך של הרעיון של מתנות כהונה ולוויה, שבהיעדר כהנים זה הפך להיות תפקיד של החכמים. שכאן אני יכול להגיד בספר של בר שמתי לב לכמה מקורות פשוט מדהימים שרק מחזקים את הרעיון הזה. אתה לא מביא, מפנה לגמרא בחולין כדפקוף למדים על זרוע לחיים בקיבה. תראים מה זה? אדם שוחד בהמה, הוא אמור לתת זרוע לחיים בקיבה לכהנים, והוא מביא שם בגמרא בחולין בקוף למד ג', שם הגמרא אומרת, אני מקריא לכם, היי כהנא דאיתי צורה מרבנן ושיבבותי ותחיקה לי מילתא ליסקי לי מתנתא ואף אגב זה לא עתי לידי. כלומר, יש לך כהן שהוא חכם, שיש לו שכן, סליחה, חכם והוא עני, אז מה הוא ייתן לו? זרוע לחיים וקיבה. עכשיו כשאתה מתבונן בזה, זרוע לחיים וקיבה זה מתנת כהונה, אז תבינו למה היא כל כך מתאימה. היא נוהגת גם בחוץ לארץ, והיא חולין. במובן הזה, כל ישראל יכול לאכול אותה. מה בעצם הסוגיה כאן אומרת? שהלכו מתנת כהונה חולין, ואמרו, בוא נעביר אותה ל... כלומר, לא יכלו להגיד, תן אותה לשאר לחכמים, כנראה. זה כנראה היה לא אפשרי. כי מה, התורה נתנה לכהנים, אבל כן, יש גברה שאומרת, את מתנת הכהונה, תעביר. עכשיו פה צריך להבין, זרוע לחיים וקיבה, הוא כבר לא פטור כמו מיסים, זו מתנה. ומצד שני, זה יש לו רציונל מאוד עמוק של מתנה, הוא אומר, הבהמה היא שלך, רק תן חלק ממנו לכהנים. במובן הזה, ממש מתנת כהונה שניתנת. יש פה נספח שלם בספר, שעוסק בשאלה, האם יפרישו תרומות ומעשרות בבבל. מבחינה היסטורית, זה ספר היסטוריה. צריך לדעת, זה דיון בין הראשונים, כי יש כמה מקורות שמדברים על זה. שהדילמה ברורה, צד אחד זה מצוות תלויה בארץ, מצד שני יש מקורות שמדברים, צד שלישי יש מקורות שמדברים, תרומת חוץ לארץ, הדינים שלה יותר קלים. מה אחד מהדברים היותר קלים שלה? שאפשר לתת אותה, שאפשר לזר לאכול אותה. וכאן הוא מביא, ירושלמי מעשר שני, רבי יונה יאיב מסרוי ורבי אחא בר אולה. למה משום דאב הכהן? אלא משום דאב אלי באורייתא. מה הייתה אמה? ויאמר לעם ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים, למען יחזקו בתורת השם. ופה הוא מנסה לפתח איזשהו רעיון, לא הספקתי לעיין בכל המקורות, לראות כמה הוא משכנע, שהעבירו גם את התרומות ומעשרות בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל, זה לא אפשרי. מה הדילמה היא, אני חוזר, שזה לא אפשרי להעביר, אבל בחוץ לארץ לקחו מהן מתנת כהונה ולוויה, ואמרו, תלמידי חכמים. עכשיו בחלק הוא מביא פה גם מקורות שמסבירים שגם הכהנים מקבלים כי הם עסוקים בהוראת התורה, כי שפתי כהן יש לו רודת. אבל כאילו הסוגיה נקראת, לפי ההבנה הזאת, היא נקראת על הבסיס של מעין תחליף של הכהנים, מעין מתנות כהונה, אבל לא ניתן להעביר את מתנות הכהונה, לכן יוצרים מערך אחר, שלפחות בסוגיה כאן הוא בעיקר מערך פטורים. זה עיקר המערך. שהדברים האלה נראים לי מאוד בשלב הזה בסוגיה, בצירוף לגמרא בין דרים וברמב״ם, והיה שלא כך עומדים במבחן של המשך הסוגיה. למה להגיד את ההמשך? כי מה קורה במשך הסוגיה? מה הסוגיה אומרת? אמר רב יהודה, דילקתי קצת על היתמה, הכל אגלה גפה אפילו מיתמה, אבל רבנן לא צריכה נתירותה. הכל עקר יפתיה אפילו מרבנן. ולא אמרן דנה נפקי ביחלוזה, ונפקי ביחלוזה רבנן לא בני מיפק ביחלוזה נינו. כן, וכאן, אני לא זוכר מי שאל אותי, אחד מהחברים שאל אותי, הגמרא כאן מחייבת רבנן במה שנקרא פה קריה פתיה. מה זה קריה פתיה? זה האמת שלא כולם מסכימים מה זה. כן, רש"י אומר שקריה פתיה זה חפירת בור לשתות מים, ולמה רבנן צריכים?
צריכים לשתות.
יש, רח אומר להסיר גפשושית מרחוב העיר, או בלשון פשוטה, הכוונה היא עבודות מעט, שיהיה כבישים. מה, חכמים לא צריכים כביש? הריבי גש מביא שהכוונה היא לעשות שוק. כלומר, עוד פעם, תשתיות עירוניות שהן לא ביטחון. עכשיו כאן, כשאתה קורא את הגמרא הזאת, אם המהלך של הסוגיה כולו היה עובד על מה? על רעיון של
שיתוף.
של אם הם צריכים או לא צריכים, אם הם תורמים או לא תורמים, אז זה ממשיך אותו לגמרי. כלומר, מה אתה יכול לומר לעצמך? שחכמים לא צריכים ביטחון, הם צריכים מים, צריכים כביש. ואז באמת אני פותר חכמים רק על איזה רקע. מה הם צריכים, מה הם לא צריכים? פשוט מאוד. ולעומת זאת, אם אני עובד ברעיון של אותו תכונה ולוויה, או שאני צריך לתמוך בתורה, כי אני רוצה שיהיו תלמידי חכמים, אני רוצה לאפשר את זה, לכאורה היה מקום לפתור אותם גם מדברים שהם צריכים, כי השפה היא לא כי הם לא צריכים, השפה היא שאני ככה מממן אותם. כלומר, אם חכם צריך לצאת לקריה פתיה, מה שזה לא יהיה, אז הוא יהיה לו פחות ללמוד, כן?
אבל הוא לא צריך לצאת את זה, הוא
רק
משלם על זה.
בסדר, אבל אם הוא צריך לשלם, זה אומר שהוא צריך לעבוד כדי להרוויח כסף. אז א', אפשר להגיד שכל הגמרא הזאת היא לא לפי אותה דעה. כלומר, אנחנו לא צריכים להיבהל. כלומר, צריכים להגיד, המשך הסוגיה הוא באמת לא עולה בקנה אחד. הוא עולה בקנה אחד עם תפיסה אחת. יש בסוגיה בעצם כמה תפיסות. הוא עולה בקנה אחד עם אחד ולא השני. צד שני, אתה בא ואתה אומר, יכול להיות בהחלט שמה אני צריך להגיד.
זה גם תפיסה, אבל זה מטיבה גבולות.
נכון, אולי לא, אז פתרו אותם מהכל. אז פה אתה בא ואתה אומר, פתרו באופן חלקי מדברים מסוימים, ולא פתרו מדברים אחרים.
זה
יציאה
החוצה של החלוזה, זה כן חוזר
לעניין
של מעמד.
כן, אתה בא ואומר שבתוך החטיבה הזאת עצמה, העלת החלוזה, הוא בעצם מכניס גורם לכאורה חדש לסוגיה, שאולי הוא מצטלב, או הוא בעצם ביטוי של האחרים. זה נקרא פה, מה זה בעת האכלוזיה? רבנן לבני פק מייפר אכלוזה. מה זה אומר? אז הרמב"ם פחות או יותר אומר, זה לא מכובל את המתחור חנורית הקפוטה שלו, להפשיר שבולים ולהתחיל לעשות כאילו עבודות כפייה, או משהו מהסוג הזה. ולשון אחרת, דיברנו על זה קצת אתמול, כן? מצד שני אני אומר, הרב שמואל הוא דוד המלך, זה מה שאני אומר. זה הכבוד בעיניי של הרב שמואל. שהוא לא אומר לעצמו, אני לוקח פטורים, כן? שהוא יהודי ענב, יהודי צנוע, כן? אני חינמי, אני מסכים איתך, כן? כלומר, אבל אני יכול להגיד, פה ודאי שהגורם שמצד אחד הוא מדבר על צרכנות, מצד שני אומר עמוס בצדק, כשאני מכניס את גורם האכלוזה, מה אני בעצם מכניס? גורם מובהק של כבוד תלמידי חכמים. מה שאני בא ואומר, יש להם כבוד וצריך לכבד אותם. שכאן אני רוצה לחזור לדברים שאמרתי אתמול, כשאתה מכבד תלמיד חכם, אתה לא רק נותן לו כובד, כן? זה לא רק גיא, אלא מה אתה בעצם מראה? שהדבר שהוא מייצג אותו הוא דבר חשוב. כלומר, עוד פעם, שהחברה מוכנה להגיד, מה, שהרב הראשי יעדור עם העדר, אני מרגיש שביזוי התורה, אתה אומר משהו על הרגשות שלך כלפי התורה, זה לא רק משהו עליו. אבל פה בבירור זה נכנס, הנושא הזה של כבוד תלמידי חכמים, שהוא דווקא משתלב לכאורה, במה? ברעיון שנבנה קודם, כולנו רוצים שיהיה תורה, כולנו צריכים לרתם למענה. כלומר, הוא לא מדבר בכלל בשפת הצריכה. אז יש פה אולי שפה בסוגיה הזאת מאוזנת, שהיא אומרת, שמה, לא נפתור לגמרי. בצד שני, אנחנו רואים לעצמנו שיש פה איזושהי סגירה מסוימת, שהדברים האלה באים לידי ביטוי, כאילו, הקולות השונים בסוגיה, באופן מאוד מאוד מובהק, ברמב״ם שהביא את הדיני הסוגיה פעמיים. פעם אחת בכל תלמוד תורה. בפרק ו' שעוסק בכבוד תלמידי חכמים, ושם הרמב״ם מתחיל את ההלכה בפטור שלהם באכלוזה, הוא מתחיל את ההלכה באכלוזה, וזאת למה? כי זה מדין כבוד תלמידי חכמים, וזה לאכלוזה יש הרחבה, הוא מרחיב אותו לשאר, גם השאר בעצם יוצאים מהמקום הזה. כלומר, אם אני רוצה לקיים תלמידי חכמים ואני מכבד את הרעיון שהוא תלמידי חכמים, אז אני צריך לתת משהו למען זה. לעומת זאת הוא מביא את זה גם בחוד שכנים, ושם הוא מתחיל לא באכלוזה, אלא מה הוא מתחיל? בגרת השמירה. כי בחוד שכנים השפה היא שפת הצרכנות, אתה צריך או לא צריך. ומה שהרמב"ם בעצם זיהה הוא שיש פה שני דינים בסוגיה, בעצם יש פה שני רעיונות בסוגיה שהרמב"ם בעצם אימץ את שניהם, גם הרעיון של כבוד תלמידי חכמים וגם הרעיון של שהם צורכים או לא צורכים. של כל מה שלמדנו פה יש נגיעה מאוד מאוד ברורה על שאלה שהסיר הראשונים, והיא מה ההגדרה של תלמיד חכם. אבל כשאני אומר שהסוגיה פותרת תלמיד חכם, מי הם אותם תלמידי חכמים? מי הם?
זה קשור
ללמה
הם
פטורים. סליחה? הגמרא לא דנה בכלל, וזאת שאלה שהסיר הראשונים, שכאן אני יכול להגיד לכם, כשאתם קוראים מקורות כאלו, אפשר לקרוא אותם בשתי צורות, והן לא בהכרח סותרות. קריאה אחת יכולה להיות קריאה יותר מושגית. יש פה עקרונות עכשיו שניתבו, עכשיו לאור אותם עקרונות, אני עושה את המגזרת הפשוטה, אז מי כלול? למשל, אם נדבר על בחינה פריורית, כבוד תלמידי חכמים, לכאורה, מי יהיה כלול בפטור הזה?
יש שתי אפשרויות, אפשרות
אחת. מי שצריך לכבד אותו, לא, אני צריך לבדוק את מי צריך לכבד. אם אני מדבר לעומת זאת, קודם היה פה רעיון, שאולי הם לא זקוקים, או מי הם שומרים, אני צריך לראות כבר מי זה, כן? אם זה היה בנוי על רעיון הסטודנט עלה פה קודם, זו הגדרה אחרת לגמרי, כבר ההגדרה, מצד שני גם אי אפשר להתכחש, שרואים את זה מפורש בחלק מהשוטים שהפניתי אתכם עליהם, שאולי יש פה גם שאלות של מדיניות בתוך הקהילה. כלומר, ההגדרות שאני אתן הן גם פונקציה של השאלה של האם זה עובר מסך, כלומר, האם אנשים באמת מוכנים לפתור או לא, כלומר, האם אני בא לצמצם את הפתור או לא, כן? בכל מקרה, הדברים הבסיסיים שעלו בלימוד הוא שאצל גדולי ספרד, מה היה ברור להם? מה ההגדרה הפשוטה של תלמיד חכם? אולי זה רקע הפתור. אז הרמב"ם מביא בשם הרי מיגש בפירוש המשניות, שמדובר על אדם באנדלוס שהיו לו גינות וקרמים שהיה מחויב עבורם 1,000 דינרים. מדובר פה על אדם שהוא עשיר מאוד, והורה לפוטרו מהמס להיות תלמיד חכמים, אף על פי שהיה משלם המס הוא אפילו העני שביהודים, וזה דין תורה, כמו שפטרה התורה הכהנים ממחצית השקל. שמי שיחזור לדברים האלה בצורה מאוד חדה, זה היה דרמה. אתם יודעים איפה למקם את היד רמה, גם בזמן וגם במקום?
תקופת הרעיון.
לא, יותר. היד רמה נולד ב-1145, נפטר ב-1215 בערך. מה שממקם אותו מבחינת זמן, הוא בין זמנו של הרמב״ם צעיר לו. כאילו הרמב״ם נולד ב-1135 או 8, תלוי את מי שואלים. שנית, היד רמה כבר חי בספרד, הרמב״ם עוזב את ספרד, והיד רמה חי בספרד שהכיבוש הנוצרי מתחיל, ולכן היד רמה הוא עובר לספרד הנוצרית, כי הם כבשו אותו. ואז התרבות שלו כאילו משקפת שילוב של ספרד העתיקה המוסלמית יחד עם היסודות של התרבות של היהודים בארצות הנצרות, לכן יש בו איזשהו שילוב מסוים. ביד רמה כותב דברים מאוד 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 ברורים שלגבי יסוד הפטור, זה לא פטור על מצב כלכלי. כלומר, זה לא קטע, אני אומר לכם, אם אין להם כסף אז אני פותר אותם. הוא כותב במפורש, היד רמה, אני מקריא לכם לגבי יסוד הפטור, הוא כותב שלא מפני עניותם נפטרו אלא מפני תורתם נפטרו. אבל לשון אחרת, מה הגדרה תלמיד חכם שקודם כל אמרו? מי שתלמיד חוכם פטור. עכשיו, תלמיד חכם, לא בודקים את החשבון בנק שלך. אם אתה תלמיד חוכם אתה פטור, אם אתה לא תלמיד חוכם אתה חייב. זה דבר ראשון. כלומר, הם אומרים בפירוש, זה לא פטור של עניות, זה לא כי אין להם. עדיין, ברמב״ם אתה לא שמעת שום הסתייגות מעבר, הוא תלמיד חוכם, מה הוא עושה כל היום? וכאן היה דרמה לעומת זאת, כן נכנס לשתי דרישות מאותו תלמיד חכם שנפטר כי הוא תלמיד חכם. בצד אחד הוא דורש ממנו שהוא יהיה לאווירת שמיים ולא יזלזל במצוות, ובלשון אחרת, לא תלמיד חכם זה לא שאתה יודע הרבה תורה ועכשיו תנוח על זרי הדפנה. אני אגיד לכם בצורה הבאה, לא תלמיד חכם זה אורח חיים, זה צורת חיים, זה לא ידע. אנחנו לא נותנים כסף רק למען ידע, נותנים כסף למען אדם שהוא מסור לדבר, שהדבר הזה הוא מייצג אותו באורחות חייו, את הערכים שלו, את הידיעה, זה תלמיד חכם. זה דבר ראשון. ודבר שני, שהוא לעתיק קשור באותו רעיון, הוא בודק האם הוא עוסק בתורה תדיר. וכאן הוא מדבר ממש על השאלה שכשהוא מתפרנס, ופה נכנסים לשאלה גדולה, בגלל השעה אני אפסיק עכשיו, בסדר? נכנס לשאלה גדולה, ואם הוא עובד גם, כאילו מה, הוא צריך לא לעבוד בכלל? אז הוא ממש מדבר מפורש בקטגוריות שקודם אני השתמשתי בהם וזה ממנו. הוא אומר, האם הוא עוסק במלאכתו כדי למצוא פרנסתו או פרנסת אנשי ביתו, או שהוא יגע להעשיר. ופחות או יותר הרעיון שהוא אומר הוא פשוט, צד אחד לא מפני אני אותו אני פותר אותו, וזה לא אומר שהוא חייב להיות אני כדי להיות תלמיד חכם. אבל כן, מה אני מצפה מתלמיד חכם? אני חוזר, תלמיד חכם הוא אדם שאני רואה אותו מול גמרא, שאני רואה אותו שקוע בתורה, זה תלמיד חכם. יכול להיות שהוא מליין, עדיין יהיה פטור, אבל אני בודק איך הוא משתמש בזמן שלו, איך הוא מנצל אותו, איזה מין אדם הוא. וכאן התשובה החד משמעית של היד רמה הייתה, תלמיד חכם מצופה ממנו לעסוק בתורה. ומצד שני לגיטימי שתלמיד חכם ירצה שיהיה לו פרנסה, לא בושה שתלמיד חכם הוא אדם שרוצה שיהיה לו איך לגמור את החודש, וזה בסדר. אבל האם הוא רק מתפרנס כדי לגמור את החודש ואז הוא הולך ללימודו, או האם הוא מנסה להעשיר? להעשיר הוא אומר שזה יותר ממה שאתה צריך, אתה לא רוצה רק כדי לגמור את החודש, אתה רוצה מעבר לזה. פה אתה כבר יצאת, אבל לשון אחרת, ברור שהתפיסה שעולה אצל הרמב״ם והרים יגש והיד רמה היא תפיסה שהיא אומרת שאתה פותר תלמיד חכם משום שהוא תלמיד חכם. לדעתי זה יותר כמו כהן שהרמב״ם כותב, כמו כבוד, הכבוד שדיברנו עליו. מצד שני, זה מצופה לאינטגריטי שתלמיד חכם ממך. אם אין לך את היושע שאתה תלמיד חכם, לא אכפת לי שאתה יודע הרבה תורה. לעומת זאת, יש קולות מפורשים שאמרו זה רקע הכלכלי. ודאי, איך הבנתם את הרמב"ן? שמצוטט בשיטה לא נודע למי, ראיתם אותו? הרמב"ן אומר, אם אתה עובד, אתה משלם. למה הכוונה? כי אז אתה לא תלמיד חוכם, או הכוונה כי יש לך, זה רקע כלכלי, כן? זאת שאלה, איך לפרש את הרמב"ן הזה. בספר חסידים, הרמב"ן היה רופא. הרמב"ן היה רופא. אני לא יודע אם הוא קיבל מזכור. גם הרמב"ן וגם הרמב"ן, שניהם היו רופאים. נלמד במסגרת דרשת תורה, מה שניהם חשבו על רופאים, בסדר? ממש לא חשבו אותו דבר. לא, אבל שם יש כן שפה, שזה הרקע כלכלי אולי. יש לה איך לקרוא את זה. רגע, אני יכול לספר לכם, וזה אני עוצר היום, אבל עוד יש טיפה להשלים פה. שהיה דיונים סוערים מאוד בעיקר באשכנז, שם האנשים שאלו את עצמם אם בן אדם עובד האם הוא תלמיד חכם, ובעזרת השם נדבר איזה טיפה עוד בשיעור הבא. אבל מה שאני בעיקר רוצה להעביר את הלימוד עכשיו, ומה שכל הישיבה עושה כבר שבוע, זה יש בראשונים דיונים סוערים של עד שאנחנו דברים על כפייה וכוח העיר, מכוח מה יש לעיר סמכות לכפות דברים ואיך הם מקבלים החלטות. בעיקר מה שמעניין אותי זה המודל ההלכתי שהם ימצאו לעצמם. מהו המודל שהם לקחו לעצמם כדי ליצור מערכת סבירה שיש שקבעת החלטות. אז עוד טיפה מאוד נשלים את תלמידי חכמים ומסיים. מה שאני רוצה עוד להשלים את הביתים הרוחניים, או הנגזרות לחיים שלנו, זה שיחה ביום רביעי. ביום חמישי, כי ביום רביעי יש שיעור כללי השבוע. ביום חמישי בשיחה, ככה נסכם את השבוע, מבחינה רוחנית, מה אנחנו לוקחים מהסוגיה הזאת. ובעזרת השם, יומיים הקרובים נקדיש לנושא הזה של עיקרי הדברים הראשונים על הסמכות של העיר בכלל. בסדר, בתיאבון.
חזק וברוך.
תרצו לאכול.